الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וערב חג, סיום מסכת מגילה, השתבח שמו הגדול עד. יום רביעי י' בשבט תשפ"ב, מסכת מגילה, דף למד א', ומחר בעזרת השם ובישועתו נלמד את הדף החותם את מסכת מגילה דף למד ב', ונגיש לבורא כל העולמים בשמחת התורה את מסכת מגילה על המדבט דפיה, מסכת העשירית שבסדר מועד, הסדר השני שבשישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו לעד ולעולמי עולמים, בהתרגשות ובשמחה גדולה, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש בערב חג, סיום מסכת מגילה, כדי ללמוד את הדף הלפני האחרון במסכת מגילה, דף למד א', ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כאמור, ערב חג סיום מסכת מגילה, ומחר בעזרת השם ובישועתו שמחת התורה, חגיגת סיום מסכת מגילה למד בית דפיה, השתבח שמו הגדול עד, ומחר בעזרת השם ובישועתו יהיה האות הזה.
משכימים לדיברי תוירו והי משכימים לדבורים בתאילים אונו משכימים והי משכימים אונו משכימים והי משכימים אונו משכימים לדיברי תוירו והי משכימים לדבורים בתאילים אוידים 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 אנחנו לבונכו השם השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ששם תוך ערכינו בין יושבי ושם מדרך ולוי ולוי שם תוך ערכינו בין יושבי כרונות מוידים 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 אנחנו לבונכו השם השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ששם תוך ערכינו בין יושבי
Everybody
Dove sa to perché niente Ben io svegherano Benoy shvei besam medresh, veloy veloy sam tochel keino. Benoy shvei kerodo. Ah, moidi 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 manach nalefanecha vashem. Hashem elokeino velokei amuseino. Shesam tochel keino. Benoy shvei besam medresh, veloy veloy sam tochel keino. Benoy shvei kerodo. Veloy veloy sam tochel keino, benoy shvekerano.
רבי שלמה כהן היה שליח ציבור. התפילה המרטיטה שבסיום המסכת, מחר בעזרת השם ובישועתו. ואנחנו ניגשים בסייעת הדשמיה גדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת מגילה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, ראש חודש אדר שחל ביום שישי, מתי קוראים פרשת שקלים? והתשובה, מחלוקת רב ושמואל אם קוראים בשבת שלפניה או לאחריה. שאלה שנייה, מה מפטירים בשבת שקוראים בפרשת פרה? והתשובה, וזרקתי עליכם מים טהורים, שהיא עזרה לטמאים קודם הפסח. שאלה שלישית, איזה קריאה קוראים בחנוכה? והתשובה, פרשת הנשיאים שבפרשת נשא. שאלה רביעית, מהי פרשת מועדות שבתורת כהנים? אומר רש"י, פרשת מועדות שבפרשת אמור המתחלת בשורו כסב. שאלה חמישית, מהי הקריאה שקוראים במעמדות? והתשובה, מעשה בראשית כל יום את הבריאה שנבריאה באותו היום. והשאלה האחרונה, מה המקור לקריאת קורבנות בכל יום טוב? אומרים התוספות, המקור הוא סדר רבי אמרם גאון, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כבר תיקנתי לישראל שיהיו קוראים סדר קורבנות. אלה הם השאלות והתשובות לשינון, סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף למד במסכת מגילה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי י' בשבט ערב, חג סיום מסכת מגילה תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת מגילה, לא הוא דף למד א', ואת תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד עמוד ב', מן המשנה המצויה, חמש שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה גדולה, שהיא גם המשנה האחרונה במסכת מגילה, כעת בסייעת הדשמיה הענקית אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו מפרטת את סדר הקריאות בכל המועדים. במשנה הקודמת לאל בדף חפתת עמוד א' סידר התנה את הקריאות בארבע פרשיות, ומשנתנו באה כהמשך למשנה היא וממשיכה לסדר את הקריאות לזמניהם השונים. וחלק מהקריאות שמנויות במשנתנו כבר לא היו נוהגות בזמן הגמרא, כפי שהתבהר לכמן בדף למד א' עמוד א'. כך אומר הרן. אומרת המשנה בדף למד עמוד ב', ביום טוב ראשון של פסח, קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, הכתובה בחומש ויקרא. וחומש ויקרא נקרא תורת כהנים, משום שרובו עוסק בדינים הקשורים לכהנים ולקורבנות הקריבים על ידם. וכפי הרבה פרשיות שם, שפותחות בדבר אל אהרון ואל בניו, צו את אהרון ואת בניו. ואף שאר העניינים הכתובים שם נגררו בדרך אגב, כך אומר הרמב"ן בפתיחה לחומש ויקרא. בענייני המועדים נכתבו בתורה כמה פעמים. בספר ויקרא, בספר במדבר ובספר דברים, לכן מדגישה המשנה שיש לקרוא את פרשת המועדות הכתובה בתורת כהנים, הוא ספר ויקרא. אם כן, בפסח, ביום טוב ראשון של פסח, קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, דהיינו, מי וידבר השם אל משה למור שור או כסף או עז כי יוולד, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוקים חווה וכ"ז, והפרשה של שור או כסף עצמה אינה עוסקת במועדים אלא כתובה קודם לכן, אבל מתחיל לקרוא משם לפי שבסופה כתוב המוציא אתכם מארץ מצרים שהוא מעניינו של יום. וקוראים עד וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, שבפרשה זו מוזכרים כל מועדי השנה. בעצרת בחג השבועות, חג השבועות מכונה בלשון חז"ל עצרת והוא לשון תרגום. המילה בשבועותיכם תרגומו בעצרות תיכון. בחג השבועות קוראים פרשת שבעה שבועות שבספר דברים פרק ט"ז פסוק ט' ששם מנויים שלושת הרגלים, ומתחילים לקרוא מכל הבכור. וגם בפרשת המועדות שבתורת כהנים מוזכר חג השבועות, אלא לפי שכבר קראו שם בפסח משנים לקרוא בעצרת מפרשת מועדות שבחומש דברים, כך אומר הרן. בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש שבספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד. ביום הכיפורים קוראים פרשת אחרי מות, ששם מבואר סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. ביום טוב הראשון של חג, של חג הסוכות, סתם חג וחג הסוכות, לפי שתיבת חג זה מלשון מחול וריקוד, ומאחר ובסוכות הייתה שמחה יתירה של בית השואבה, לכן ראוי הוא להיקרא בשם זה. אז ביום טוב ראשון של חג סוכות קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים כסדר הקריאה שביום טוב הראשון של פסח, ולפי שקראו בעצרת בפרשת המועדות שבחומש דברים חוזרים בחג הסוכות לקרוא את פרשת המועדות שבתורת כהנים, אומר הרן. ובשאר כל ימות החג של סוכות קוראים בקורבנות של מוספי החג שבפרשת פנחס שבספר במדבר. בחנוכה קוראים בפרשת קורבנות הנשיאים בית חנוכת המזבח בספר במדבר פרק ז', מפני שגם בימי החנוכה הייתה חנוכת המזבח לאחר שתימו היוונים את ההיכל, בדומה לחנוכת המשכן והמזבח שהייתה בהקרבת הנשיאים. בפורים קוראים ויבוא עמלק בספר שמות פרק י' ז', פסוקים ח' ת' ז', לפי שהמן היה מזרע עמלק. בראשי חודשים קוראים ובראשי חודשכם שבספר במדבר פרק כוח פסוקים י' א' ת' ו', שהוא פרשת קורבן מוסף של ראש חודש. במעמדות, במעשה בראשית, אנשי מעמד שהיו נציגים של עם ישראל בהקרבת קורבנות הציבור היו קוראים בתורה במשך ימי השבוע, והיו קוראים בקריאת התורה במעשה בראשית. ובכל יום מימות השבוע חוץ מבשבת היו קוראים במעשה בראשית שנעשה באותו יום וביום של מחרתו. והטעם שהיו קוראים במעשה בראשית, משום שבשביל הקורבנות מתקיימים שמיים וארץ. כאמור במסכת תענית דף זך עמוד ב'. בתעניות קוראים ברכות וכללות הכתובות בפרשת בחוקותיי, ברכות להולכים בדרך השם וכללות למורדים בו כדי להודיע שהפורענות באה לעולם בסיבת החטא. ואם יחזרו בתשובה ויכניעו את ליבם, ינצלו מהצרה שהם מתענים עליה. מוסיפה המשנה דין בעניין קריאת ברכות וכללות. אין מפסיקים בקריאת הכללות לחלקן לשני בני אדם העולים לתורה. והוא הדין שאין להפסיק בקריאת הכללות שבשבת פרשת בחוקותיי, ולא רק בתעניות ציבור. אלא אחד קורא את כולן. בשני הקוראים הראשונים יקראו בברכות. חוזרת המשנה לסדר הקריאות. בשני וחמישי בתפילת שחרית, ובשבת במנחה קוראים כסדרן בפרשת השבוע כפי סדר הפרשיות. משה רבינו תיקן לישראל שיהיו קוראים בתורה בשני וחמישי בשחרית. ובשבת בשחרית כדי שלא ישעו שלושה ימים בלא שמיעת תורה, ועזרא הסופר הוסיף שיהיו קוראים גם בשבת במנחה, וגם תיקן שיהיו קוראים בשני ובחמישי שלושה בני אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים. ולכן הקדימה המשנה בשני ובחמישי לפני ובשבת במנחה, למרות שהקריאה בשבת במנחה קודמת לקריאת שני וחמישי. אבל היות וקריאת שני וחמישי זה מתקנת משה, שקדמה לתקנת עזרא הסופר, לכן מקדימה המשנה את שני וחמישי לפני הקריאה בשבת במנחה. אם כן, בשני וחמישי בתפילת שחרית ובשבת במנחה קוראים כסדרם בפרשת השבוע כפי סדר הפרשיות, ואין קריאות האלו עולים נחשבות להם מן החשבון של חיוב הקריאה בשבת שלאחריהם, אלא בשבת קוראים שוב מתחילת הפרשה, אף שכבר קראו חלק מהפרשה בשבת במנחה ובשני וחמישי. כך היא דעת רבי יהודה בברייתא לקמן, בדף למד א' עמוד ב'. אבל רבי מאיר חולק וסובר שאין כופלים בשבת מה שקראו כבר קודם לכן, ולדעתו ביום שני מתחילים מכאן שסיימו בשבת במנחה, בחמישי מתחילים מכאן שסיימו בשני, ובשבת שלאחר מכן מתחילים מכאן שסיימו בחמישי. מביאה המשנה את המקור לכך שבכל יום טוב צריך לקרוא מענייני המועד, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ד, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. דרשו חכמים מן הפסוק הזה, מצוותן שיהיו קוראים כל אחד ואחד בזמנו. מצוות פרשיות המועדים היא לקרוא כל פרשה ופרשה במועדה. פשוטו של מקרא שמשה רבינו ציווה את בני ישראל על עניין המועדות, מיד כשנצטווה מפי הקדוש ברוך הוא, אלא שיש לתמוע למה הזכירה זאת התורה דווקא כאן, הרי כל הפרשיות היה כך. לכן דרשו חכמים בכוונת הכתוב, שמלבד מה שדיבר משה לישראל בעת שנצטווה, אמר להם שוב את פרשת המועדות במועדות עצמם, ומכאן יש ללמוד שמצווה לקרוא כל אחת ואחת בזמנה. כך מסביר העמק דבר. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף למד עמוד ב' וסיומה בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו נגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא ברייתא ארוכה מפרטת את סדר הקריאות וההפטרות הנהוג בכל מועדי השנה. יש לציין כי בימי חכמי התלמוד לא היו ההפטרות סדורות, ובאותם הימים היו מפטירים בכל מקום שהיו רוצים, אלא שהיה צריך להיות בדבר שהוא מעין הפרשה. לאחר מכן נקבעו ההפטרות והן סדורות אצלנו לכל שבת ושבת, וכן בזמננו יש חילוקי מנהגים בהפטרות. ככה כסף משנה ברמב"ם בהלכות תפילה פרק י"ב הלכה י"ב. מאחר וברייתא זו נשנתה בארץ ישראל, על ידי רבי חייא ורבי יושעיה, התלמידי רבי שהיו מסדרי הברייתות, אומר השפתי חכמים, ובארץ ישראל נוהגים בו יום טוב אחד בלבד, מפסיקה הגמרא את רצף הברייתא לאחר כל מועד בכדי לפרש כיצד נוהגים בחוץ לארץ שיש בו יום טוב שני של גלויות. הברייתא מונה בכל מועד רק קריאה אחת מעניין היום. ולמעשה נוהגים להוציא שני ספרי תורה וקוראים באחד מעניין היום, ובשני קורא המפטיר בקורבנות מוספי היום. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ביום הראשון של פסח קוראים בפרשת המועדות שבתורת כהנים, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוקים, חו"ו עד כ"ג וכן פסוק מ"ד, וכפי ששנינו במשנתנו ומפטירים בנביא בפסח גלגל, בעניין קורבן הפסח שעשו ישראל בגלגל בזמן יהושע, אמור בספר יהושע פרק ה', פסוקים ב' עד ו'. לאחר שעברו ישראל את הירדן חנו בגלגל, ובעת ההיא מל יהושע את בני ישראל שנולדו במדבר ועדיין לא נימולו מחמת שהיו בדרך. ולאחר מכן נאמר, ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. הגמרא מבארת כיצד נוהגים בחוץ לארץ, והעידנה דהי כתרי יומי כיום שיש שני ימים טובים של גלויות, בזמן שבית דין היו מקדשים את החודש על פי הראייה, היו מסיעים אבוקות על ראשי ערים כדי להודיע לבני הגולה באיזה יום נקבע ראש חודש, ולא היו עושים אלה יום טוב אחד בלבד בכל מקום, כדין תורה, אבל משקלקלו הקוטים והדליקו אף הם אבוקות שלא בזמן הנכון כדי להטעות את ישראל, ביטלו חכמים את המסועות והתקינו שיהיו שלוחים יוצאים לגולה להודיע את זמן קביעות החודש. ובני המקומות הרחוקים שלא הגיעו עליהם השלוחים עד יום טוב, היו עושים שני ימים טובים מפני הספק. וכל זה היה כשבית דין קידשו את החודש על פי הראייה, אבל בזמן הזה שהחודשים נקבעים על פי החשבון הקבוע שבידינו, היה מן הדין שיהיו עושים בכל מקום יום אחד בלבד. אלא שחייבו חכמים את בני הגלויות לנהוג גם בזמן הזה שני ימים טובים משום מנהג אבותיהם בידיהם, שמא תגזור המלכות שלא יעסקו בתורה וישתכח מהם החשבון, כמבואר במסכת ביצה בדף ד' עמוד ב', וזו כוונת הגמרא והעידנה, כיום שנוהגים שני ימים טובים. אז אם כן, כיום שיש שני ימים טובים של גלויות, מפטירים יום הקמה ביום הראשון בפסח גלגל, ולמחר ביום השני בפסח יהושיהו, בעניין קורבן הפסח שעשה המלך יהושיהו, אחרי שהשמיד את הבמות והפסלים וציווה לעם לעשות את הפסח ככתוב בתורה, ומימי שמואל הנביא לא הקריבו קורבן פסח ברוב עם ובתארה כפי שהקריבו בימיו, כמבואר בספר מלכים ב' פרק כ"ג. ולגבי קריאת התורה אין חילוק בין שני הימים, וגם ביום טוב השני קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים. ממשיכה הברייתא, ושאר ימות חול המועד פסח מלקט וקורא מפרשיות התורה העוסקות מעניינו של פסח. מבררת הגמרא, מהי, לאיזה פרשיות התכוונה הברייתא? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, מה פה סימן? מ' א' פ' ו' בראשי תיבות זה סימן, וראשי תיבות לארבע הקריאות הנוהגות בחול המועד פסח, כפי סדר הימים מיום שלישי של פסח עד יום שישי בו, וכדלהלן. אות מ' מרמזת לקריאת משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, האמור בספר שמות פרק י"ב, העוסקת בקורבן פסח ויציאת מצרים. כאמור, ספר שמות פרק י"ב, פסוקים כ"א עד נ"א. האות א' מרמזת לקריאת עם כסף תלווה את עמי. האמור בספר שמות פרק כ"ב, פסוקים כ"ד עד כ"ג, שבהמשכה מוזכרים שלושת הרגלים. האות פ' מרמזת לקריאת פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, האמור בספר שמות פרק ל"ד, פסוקים א' עד כ"ו, שגם שם מוזכרים שלושת הרגלים. והאות ו' מרמזת לקריאת וידבר השם אל משה במדבר סיני, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, האמור בספר במדבר פרק ט', העוסקת בעניין פסח שני. אף פאפה בא לומר שלא כל אחד יכול ללקט מעצמו מפרשיות התורה העוסקות בענייני פסח, אלא קבעו דין באיזו פרשיות יקראו. ומוסיף השפתי חכמים שמה שאתן הנקת לשון מלקט זה כדי לרמז שיהיה קורא כסדר שכתובות הפרשיות בתורה וכדרך מלקטי דברים. ורב פאפה לא פירט את הקריאה לגבי יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל שבו עוסקת הברייתא, אלא רק את הקריאות בימי חול המועד פסח בחוץ לארץ. ממשיכה הברייתא, ביום טוב האחרון של פסח, שביעי של פסח, וכפי שנתבאר לעיל, הברייתא עוסקת בימים טובים שבארץ ישראל שבו שביעי של פסח הוא יום טוב אחרון, קוראים פרשת ויהי בשלח, שבספר שמות פרק י"ג, לפי שקריאת ים סוף ואמירת השירה האמורות בפרשה זו נעשו ביום זה. כששילח פרעה את בני ישראל ממצרים ב-15 בניסן, שלח עמהם מאנשיו, וכיוון שעברו שלושה ימים שקבעו לילך, וראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי, ביום החמישי והשישי רדפו המצרים אחריהם, ובליל שביעי ירדו לים, ובשחרית של שביעי אמרו שירה. כך עושה את החשבון רש"י שם בספר שמות פרק י"ד פסוק ה'. ומפטירין בנביא, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, האמור בספר שמואל ב' פרק כ"ב, שאף היא בסגנון שירה נאמרה, ואף הוזכר ביציאת מצרים. ושירה זו אמר דוד המלך לעת זקנתו, לאחר שעברו עליו כל צרותיו וניצל מהם. כך מפרש רש"י על הפסוק שם, בספר שמואל ב'. ולמחר, ביום טוב שני של גלויות קוראים פרשת כל הבכור, האמור בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, שבפרשה זו מוזכרים שלושת הרגלים. בפרשה זו מוזכר הפסוק ולא ייראה את פני השם ריקם, שממנו דרשו חכמים שיש חיוב להביא עולות ראייה ושלמי חגיגה, ומי שלא חג ביום טוב ראשון יכול להשלימו עד אחרון של פסח. ולכן קוראים בפרשה זו כדי לזרז את העם שיביאו את חובותיהם, כי לאחר מכן כבר לא תהיה אפשרות להשלים. וכיום, אף שאין לנו קורבנות מכל מקום עושים זכר למקדש, אומר התוספות יום טוב. ואם אחרון של פסח חל בשבת שצריך להשלים לשבעה קרועים, מתחילים מעשר תעשר. כך אומר תוספות ראש. ומפטירים עוד היום בספר ישעיה פרק י', מפני שבנבואה זו מתנבא ישעיהו על מפלתו של סנחריב שהייתה בליל 15 בניסן ויש לה שייכות לחג הפסח. שסנחריב עמד עם חילותיו בנוב בדרכו להחריב את ירושלים בימי חזקיהו, ראה את ירושלים כעיר קטנה והתחיל להניף ידו בגאווה. וכי על עיר כזו הרגזתי את כל החילות הללו? לינו פה הלילה ולמחר ישליך בה איש אבנו. בלילה בא מלאך השם והיקע את כל מחנהו. והערת הגמרא מהו סדר הקריאה כיום בכל ימי הפסח. ובדברי הגמרא שלפנינו שיביא אותם אביי, ישנם שינויים רק לגבי שלושה ימים הראשונים של פסח, שלפי הגמרא דלאל קוראים בשני הימים הראשונים שור או כסב, ובשלישי משחו קחו לכם, וקריאת שאר הימים שווה לדברי הגמרא לאל. אומרת הגמרא אמר אביי ואידן דאוג אלמא למקרי, מנהג העולם כיום לקרוא בימי הפסח לפי הסדר שבסימן משך תורה קדש בחספה פסול במדברה שלח בוכרה, שכל תיבה מרמזת על קריאה אחת. הוא אומר הלבוש שאי אפשר שנתנו חכמים את הסימן הזה בלא שום כוונה, ובוודאי רמז גדול רמזו בו כמנהגם בכל מקום, שאפילו שיחה קלה שלהם צריכה לימוד, כל שכן שנתנו סימן לקריאת התורה. וכל הפרשיות המנויות כאן הם כסדרן בתורה, חוץ מקריאת יום השני שקוראים בו פרשת שור או כסב, וקריאת יום השביעי שהיא והיא בשלח, והטעם ששינו באילו הוא, לפי שבפרשת שור או כסף כתוב ספרתם לכם, וביום זה מתחילים לספור ספירת העומר. ובפרשת בשלח נאמר שירת הים, והרי קריאת ים סוף אמירת השירה היו בשביעי של פסח, כך אומר הרן. אם כן, ביום הראשון משך, דהיינו משכו קחו לכם, וקוראים את הפרשה הזו ביום הראשון לפי שהיא כתובה בתורה קודם לכל הפרשיות המנויות כאן, כך אומר הרן. והתפארת ישראל מסביר, משום שמוזכר שם מכת בכורות שהייתה ביום ראשון של פסח, או משום שהיא עוסקת בקורבן פסח שזמן אכילתו הוא בליל 15 בניסן. בשני תורה שור, והיינו שור או כסף או עז כי יוולד, שהיא פרשת המועדות שבתורת כהנים. ביום השלישי קדש, שהוא פרשת קדש לכל בכור, שמוזכר בעניין יציאת מצרים ודיני קורבן פסח. ברביעי קוראים בחספה בכסף, דהיינו עם כסף תלווה את עמי. ביום החמישי קוראים פסול לך, דהיינו ויאמר השם אל משה פסול לך שני לוחות אבנים. ביום השישי קוראים במדברה, דהיינו וידבר השם אל משה במדבר סיני, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בשביעי של פסח קוראים שלח, דהיינו ויהי בשלח פרעה את העם. באחרון של פסח לבני חוץ לארץ קוראים בוכרה, דהיינו כל הבכור אשר ייוולד. ממשיכה הברייתא בעצרת בשבועות קוראים שבעה שבועות, האמור בספר דברים פרק ט"ז, כמבואר במשנתנו ומפטירים בנביא חבקוק בפרק ג', לפי שמדובר שם עניין מתן תורה. אלוקה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע. ומפסוק זה דרשו חז"ל במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב', שקודם שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל החזירה על כל אומה ולשון. תימן דהיינו דרום, והוא כינוי לארץ אדום, ארצו של עשיו הנמצאת בדרומה של ארץ ישראל, ופרן זו ארץ ישמעאל. אומות העולם לא רצו לקבלה עד שבא אצל ישראל וקיבלוה. אחרים אומרים, אחרים היינו רבי מאיר כמבואר במסכת תוריות בדף י"ג, שקוראים בשבועות פרשת בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, שם מתואר מעמד הר סיני, ומפטירים במרכבה שראה יחזקאל הנביא. ספר יחזקאל פרק א', לפי שבשעת מתן תורה ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני בהוד מרכבתו. בשעת מתן תורה השיגו כולם את מעלת הנבואה, ונגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ברבבות אלפי מלאכי מרום, וכולם קטניהם וגדוליהם שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, והשיגו באותו מעמד מעשה מרכבה כל מה שהשיג יחזקאל במראה המרכבה, מרכבת השכינה ומה שתחתיה, מלאכים, אופנים וחיות. כנאמר וכל העם רואים את הקולות שמרמז כולו למעשה מרכבה, ולכן מפטירים במעשה מרכבה שהרי הוא מעין המאורע. מבארת הגמרא כיצד נוהגים כיום בחוץ לארץ, ועיד נדיעי כתרי יומי, כיום שיש שני ימים טובים של גלויות, אבדינן כתרוויו ואיפחה. אנחנו נוהגים כשתי השיטות, כתנא קמא ויש שומרים, אבל בסדר הפוך. ומה שהגמרא אומרת איפחה זה לאו דווקא, שהרי תנא קמא ואחרים לא דיברו כלל מעניין יום טוב שני, אלא שהוא להפך ביחס לסדר השיטות שהובאו, שאנו קוראים ביום הראשון כדעת אחרים שהובאה לאחר דעת תנא קמא. שביום הראשון שובב וסיוון אנחנו קוראים בחודש השלישי ומפטירים במרכבה, לפי שמתן תורה היה ביום זה, וביום השני קוראים שבעה שבועות ומפטירים בחבקוק. והיינו כדעת חכמים במסכת שבת בדף פי וו עמוד ב' הסוברים שמתן תורה היה בוו וסיוון, ולא כדעת רבי יוסי הסובר שבזין בסיוון היה. בחג שבועות הרי קבעה התורה זמנו ביום 50 לעומר, וכיום שאנו בקיאים בקביעות החודש לפי החשבון, ולעולם ניסנו מלא ואייר חסר, נמצא שלעולם יחול חג השבועות בוו וסיוון, שהוא מתן תורה לדעת חכמים, ולכן קוראים בו בחודש השלישי, שהוא מעניינו של יום. כך אומר החתם סופר. ממשיכה הברייתא, בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש, שאם עניינו של יום ומפטירים אבן יקיר לי אפרים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד רחם הרחמנו נאום השם, האמור בספר ירמיה פרק למד א', משום שהתיבות זכור הזכרנו ורחם הרחמנו שהוזכרו שם הם מעניין היום, שהרי חובת היום להזכיר זיכרונות, שעל ידי זה יעלה זיכרוננו לפניו לטובה. ואומנם הפסוק הזה שהוא אחרון בהפטרה הוא אחד מהפסוקים שמזכירים לזיכרונות בתפילת מוסף. טעם נוסף לקריאת ההפטרה הזו, משום שמזכירים בה רחל מבכה על בניה, ורחל נפקדה בראש השנה, כאמור במסכת ראש השנה, בדף י' א', וכפי שהתבהר לדעת היש אומרים לגבי שרה וחנה. אומרת הגמרא ויש אומרים, הכוונה לרבי נתן אומר השפתי חכמים, שקוראים בראש השנה והשם פקד את שרה, ומפטירים במעשה של פקידת חנה, בספר שמואל א', לפי ששרה וחנה נפקדו בראש השנה. נמצא שההפטרה היא מעין הקריאה ושניהם עניינו של יום. מבארת הגמרא את סדר הקריאה וההפטרה כיום שנוהגים שני ימים טובים בראש השנה. והעיד נדעי כתרי יומי, כיום שיש שני ימים טובים של ראש השנה, יום הקמה ביום הראשון נוהגים כי יש אומרים וקוראים והשם פקד את שרה ומפטירים בחנה. למחר, ביום השני קוראים והאלוקים ניסה את אברהם, בספר בראשית פרק חב ב', פרשת העקידה, כדי שתזכר לנו עקידת יצחק במשפט היום, ומפטירין אבן יקיר. ממשיכה הברייתא, ביום הכיפורים בשחרית קוראים פרשת אחרי מות שבספר ויקרא. בפרשה זו מבואר סדר עבודת היום ומיטת שני בני אהרון, שנאמר בזוהר, כל מי שמצטער על מיטת בני אהרון ומוריד דמעות עליהם אוכלים לו כל עוונותיו, ובניו אינם מעיטים בחייו, לפי שמצטער בייסורי הצדיקים. ולכן קוראים בפרשה זו שעל ידי שיצטערו במיטת הצדיקים, יהיה להם לכפרה, אומר המטה אפרים. אומר המשנה ברורה בסימן תף ריש חפה לפ סעיף קטן ב', והעיקר הוא שעל ידי זה ייתן לב לשוב מעבירות שבידו, שיחשוב בעצמו, אם בארזים נפלה שלבת, מה יעשו אזובי הקיר? ומפטירים בישעיה נ"ז, כי כה אמר רם וניסה, לפי שהנביא עוסק שם בדרכי התשובה והתענית שהם מעניין היום. סולו סולו פנו דרך הרים ומכשול מדרך עמי. כך נאמר בהפטרה, עשו מסילה ודרך כבושה ופנו יצר הרע מדרכיכם וסלקו את האבנים שאתם נכשלים בהם, שהם הרהורי עבירה, מסביר רש"י על הפסוק. ובמנחה של יום הכיפורים קוראים בפרשת איסורי עריות, ספר ויקרא פרק חי, כדי שמי שנכשל באיסורי עריות יפרוש מהם, ויש לעורר במיוחד על עבירות אלו, לפי שהמכשולות בהם מצויים מאחר ונפשו של אדם מחמדתן, ויצרו תוקפו עליהם ביותר. ותוספות בדיבור המתחיל במנחה פירשו, לפי שאנשים מקושטות בשביל כבוד היום, לפיכך צריך להזכיר לעם שלא ייכשלו בהם. ועוד מביאים התוספות בשם המדרש, בטעם הקריאה הזו, שישראל עושים רמז לקדוש ברוך הוא, שכשם שהזהיר את ישראל שלא לגלות ערווה, כך הוא לא יגלה את עוונותיהם. ומפטירים ביונה את כל הספר. ויש שמתחילים עם הפסוק האחרון בספר עובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון. ומסיימים בשלושה פסוקים האחרונים של מיכה הפותחים במיקל כמוך. ולמה בנבואת יונה, לפי שמבואר בו כוח התשובה ושאי אפשר לברוח מהשם יתברך. וכך כותב שער הציון בסימן תף ריש חב ב' סעיף קטן וו, כי בסופו של דבר יהיה מוכרח לתקן כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואף יתגלגל שוב לעולם הזה בשביל כך, ולמה לא כל העמל למות ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות, ולחזור עוד פעם, כפי שהראה אצל יונה הנביא, שהוכרח לקיים רצון השם יתברך, ולילך להינבה על ננבה שיחזרו בתשובה, אף שניסה להימנע מן השליחות הזו. ואחרונים דנים האם הקריאה וההפטרה ביום כיפור במנחה ומשום יום טוב ומשום תענית. מפסיקה הגמרא באמצע הברייתא ומביאה דבר הגדה לפסוק, כי כה אמר רם וניסה שהוזכר לעיל. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא הזכרה בעניין גבורתו וגדלותו של הקדוש ברוך הוא, מיד בסמוך לזה אתה מוצא הזכרה בעניין נלוותנותו. ולאו דווקא בכל מקום, שהרי בכמה מקראות הוזכרה רק גבורתו של הקדוש ברוך הוא ולא נלוותנותו, אלא כוונתו לומר בכל חלקי התנ"ך, בתורה, בנביאים ובכתובים, כפי שממשיך ומבאר, כך אומר המהרש"א. אם כן, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא נבטנותו. דבר זה כתוב בתורה ושנוי פעם שנייה בנביאים ומשולש כתוב פעם שלישית בכתובים. כתוב בתורה בספר דברים פרק י' פסוק י' ז', כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, והאדוני האדונים הקל הגדול הגיבור והנורא. והאור החיים מסביר אלוקי האלוקים, אלוקי המלאכים, והאדוני האדונים, היינו שהוא אדון על שליטי עולם התחתון. ובזה הזכיר גבורתו וכתיב בתרי, לאחר מכן בפסוק חי נאמר, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה. הרי נוותנותו שמשגיח על חלושי ונתקעי הרוח שאין להם הכוח להציל עצמם מיד עושקיהם. שנוי בנביאים, נאמר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ט"ו, כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, הרי גדלותו ורוממותו. וכתיב בתרי, כתוב בהמשך הפסוק, ודקה ושפל רוח, ואם דקה ושפל רוח הכוונה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. ומסביר המצודה דוד, אף שאני שוכן במקום קדוש עם כל זה ודקה ושפל רוח, אני עם הדקה ושפל הרוח להשגיח בו, להחיות רוח. משולש בכתובים, דכתיב בספר תהילים פרק סמכת, סולו לרוכב בערבות בישמו, שבחו ורוממו להשם הרוכב על השמיים, ויראו מפני שמו הגדול. וכתיב בתרי, כתוב לאחר מכן, אבי יתומים ודיין אלמנות. כך כותב המאירי, לעולם יהיה אדם רך ואל יתמיד בשררה, וילמד אדם ממידת קונו, שכל מקום שאתה מוצא גבורתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. והדבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא ומפרטת את סדר הקריאות וההפטרות של מועדי השנה. יום טוב הראשון של חג הסוכות קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים, כפי ששנינו במשנתנו מפטירים בנביא, הנה יום בא להשם, בספר זכריה פרק י' ד', העוסקת במפלה שינחיל הקדוש ברוך הוא לגוג ומגוג בבואם להילחם על ירושלים באחרית הימים, ומפטירים בזה משום שמפלתם תהיה בסוכות, משום הנאמר שם, ועלו אלו שנשארים מהגויים מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבקות ולחוג את חג הסוכות. הנביא מתנבא על מלחמת אחרית הימים שתארך בירושלים לעתיד לבוא, ובה ינחיל הקדוש ברוך הוא מפלה מוחצת לגוג מלך המגוג, וזה יהיה בחג הסוכות. כל אלו שישארו מן הגויים שבאו להילחם יעלו לירושלים מדי שנה בשנה לחוג את חג הסוכות ולהשתחוות לפני המלך השם לזיכרון הנס שנעשה ביום ההוא, כך מסביר המצודה דוד. מבררת הגמרא כיצד נוהגים כיום בחוץ לארץ, ועידנה דאי כתרי יומי כיום שישנם שני ימים טובים של גלויות. אז למחר ביום טוב שני, מקרא אחינה מקרינן, בקריאת התורה קוראים שוב את פרשת המועדות כביום הראשון, אבל הפטורי מאי, איכן מפטירים, משיבה הגמרא, מפטירים בנביא בספר מלכים א' פרק ח', ויקהלו אל המלך שלמה בירח האיתנים, בחג הוא החודש השביעי העוסק בחנוכת הבית, שהייתה באותה הסיפה בחג הסוכות. כשסיים המלך שלמה לבנות את בית המקדש וחנכו ביום ח' בתשרי, נתקהלו העם לחגוג את חינוך בית המקדש במשך שבעה ימים. סיום החגיגות היה ביום הראשון של סוכות, וכל ישראל עשו את החג כולו בירושלים, ורק למחרת בשמיני עצרת חזרו לבתיהם. ממשיכה הברייתא, ושאר כל ימות החג בכל המועד קורין בקורבנות מוספי החג שבפרשת פנחס, ויום טוב אחרון של חג בשמיני עצרת קורין כל הבכור. להלכת דין זה נוהג רק בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל קורין ביום האחרון של החג המכונה שמחת תורה, וזאת הברכה. אז יום טוב אחרון של חג בשמיני עצרת קורין כל הבכור, ומתחילים לקרוא מההפטרה הקודמת, דהיינו עשר תעשר, שיש בה כמה מצוות וחוקים שיש להם שייכות לחג הסוכות, שהוא זמן האסיף. ולאחר מכן קוראים את פרשת כל הבכור, שבה מוזכרים שלושת הרגלים. והטעם שמקדימים ומתחילים לקרוא את המועדות מכל הבכור, אף שאין זה מעניין המועדות, משום שהפסוקים השייכים למועדות, משמור את חודש האביב עד איש כמתנת ידו, אין בהם אלא י"ז פסוקים. ולפי סדר פרשיות שבה אי אפשר לחלקה אלא לארבעה קרואים, וכיוון שביום טוב צריכים לקרוא חמישה קרואים, מתחילים את הפרשה הקודמת. ומפטירים בנביא, והיה כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך, כאמור בספר מלכים א' פרק ח', שבהמשכו כתוב ששלמה המלך שלח את העם לביתם בשמיני עצרת לאחר שחגיגו את חג הסוכות בירושלים בגמר חנוכת הבית. ולמחר ביום טוב שני של גלויות, שהוא יום שמחת תורה של בני חוץ לארץ, קוראים פרשת וזאת הברכה, שלפי שיום זה הוא סוף כל המועדים לפי שנסדרו בתורה, חותמים בברכה שבירך משה רבינו את ישראל. ומפטירים ויעמוד שלמה בספר מלכים א' פרק ח', לפי שהוא תפילה שהתפלל שלמה על כל ישראל בגמר החג לאחר חנוכת הבית. מבארת הגמרא איכן קוראים ומפטירים בשבת חול המועד. אמר רב הונא, אמר רב, שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות, מקרא קרינן בקריאת התורה קוראים ראה אתה אומר אליי, בספר שמות פרק למד ג', לפי שמוזכרים שם שלושה עניינים השייכים ליום זה, שבת, שלוש רגלים וחול המועד. שבת מוזכרת בפסוק ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, שלושת הרגלים מוזכרו בפסוקים, את חג המצות תשמור שבעת ימים וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה. בדיני חול המועד דרשו חכמים במסכת חגיגה בדף חי מהפסוק את חג המצות תשמור שבעת ימים, שכל תשמור שבתורה זרת לא תעשהו, והזירה התורה לשומרו מן המלאכה שבעת ימים. הפטורי, לגבי ההפטרה בנביא יש חילוק בין המועדים. בפסח מפטירים העצמות היבשות בספר יחזקאל פרק למד זין, המדבר בעצמותיהם של בני אפרים אשר יצאו ממצרים קודם הקץ ונהרגו על ידי הפלישתים אנשי גת, ומתואר שם איך החיה אותם יחזקאל הנביא על פי השם. ורבי גאון ביאר בטעם ההפטרה הזו לפי שתחיית המיתים תהיה בפסח. ובפסקי הריד ביאר שאותם העצמות היו הרוגי נבוכדנצר שבשעה שהשליח חנניה, מישאל ועזריה אל כבשן האש וראה את הנס שנעשה להם, עמד והרג את כל אותם בני ישראל שתחוו לצלם, ובפני שנהרגו על ידי שעבדו עבודה זרה, דומה הפטרה זו לקריאת מעשה העגל. ובסוכות מפטירים ביום בו גוג בספר יחזקאל פרק ל"ח העוסק במלחמת גוג ומגוג האמורה בספר זכריה, והפטירו בה ביום הראשון של חג הסוכות. בחנוכה קוראים בפרשת קורבנות הנשיאים בספר במדבר פרק ז' שהקריבו בעת חנוכת המזבח כפי ששנינו במשנתנו, ובשבת חנוכה מפטירים בנירות דזכריה, בנירות שראה זכריה במראה הנבואה ספר זכריה פרק ב', על שם הפסוק וראיתי והנה מנורת זהב כולה, שיש לזה שייכות לנס חנוכה שנעשה בשמן שבמנורה. נבואת זכריה היא על זמן בית שני שנס חנוכה הרע בתקופה ההיא, ומתחילים לקרוא הפטרה מירוני ושמחי. ואם מקלעים הזדמנו שתי שבתות בחנוכה, והיינו כשהיום הראשון של חנוכה חל בשבת, שאז יום השמיני של חנוכה חל בשבת הבאה, אז כמה הייתה בשבת הראשונה מפטירים בנרות דזכריה, ובתרה הייתה בשבת האחרונה מפטירים בנרות שלמה, בעניין הנרות שעשה שלמה המלך בספר מלכים א' פרק ז', שבנה שלמה את בית המקדש ואת כלי המקדש, נאמר ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל, והיינו המנורות שהוסיף שלמה המלך על מנורת משה רבינו חמש מימין וחמש משמאל. והטעם שאם יש שבת חנוכה אחת מפטירים בנרות זכריה ולא בנרות שלמה, למרות ששלמה היה קודם לכן, משום שבזכריה יש נבואה לעתיד, ונרות שלמה היא נבואה לעבר, כך אומר הרן. ועוד משום שזכריה התנבא על בית שני שבו התרחש נס חנוכה, כך אומר המתה משה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה האחרונה במסכת מגילה, לאל בדף למד עמוד ב', בפורים קוראים ויבוא עמלק, בראשי חודשים קוראים ובראשי חודשיכם. ואומרת הגמרא, אחד מפטירים בראש חודש שחל בשבת. ועל ראש חודש שחל בחול אנחנו כבר יודעים שאין מפטירים, כמבואר במשנה לאל בדף חפה א' עמוד א'. אומרת הגמרא, ראש חודש שחל להיות בשבת מפטירים, והיה מדי חודש בחודשו, היה אמור בספר ישעיה פרק סמך ו', לפי שמוזכר בו עניין ראש חודש. ההפטרה הזו פותחת, בכה אמר השם, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, ובהמשכה מתנבא הנביא על בניין בית המקדש לעתיד לבוא. הוא מסיים, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני השם, שבכל ראש חודש ובכל שבת יבואו כל בני האדם, ואפילו שאר העמים להשתחוות לפני השם, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, בפגרי מחנה גוג ומגוג שפשו בכל התברך, וחשבו להגלות את ישראל, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. ההפטרה הזו דוחה את ההפטרה של פרשת השבוע, למרות שבדרך כלל התדיר קודם לשאינו תדיר, והפטרת השבוע נחשבת תדיר, כיוון שבכל שבת מפטירים את ההפטרה ששייכת לאותה פרשה. כותב החוכמת שלמה שכלל זה נאמר רק לעניין קדימה, שאם מזכירים שני דברים אז תדיר קודם, אבל כאן שאומרים רק הפטרה אחת, חובת היום קודמת ודוחה את התדיר. ואם חל ראש חודש להיות באחד בשבת ביום ראשון, מאתמול בשבת שלפניו מפטירים, ויאמר לו יהונתן מחר חודש, שאמור בספר שמואל א' פרק ח', שהוזכר שם, יום שלמחרת יהיה ראש חודש. בנביא שם מדובר על רדיפת שאול המלך את דוד, ויהונתן בן שאול הזהיר את דוד לבל להשתתף בסעודת ראש חודש, שתהיה למחרת אצל שאול. דנה הגמרא בהפטרת שבת ראש חודש אב. אמר רב הונא, בראש חודש אב שחל להיות בשבת מפטירים חודשיכם ומועדיכם שנה נפשי, היו הלילה תורח. דהיינו הפטרת חזון ישעיהו בפרק א' בספר ישעיהו. ומה שנקטה הגמרא חודשיכם ומועדיכם הוא כדי לומר שהפטרה זו מרמזת גם על ראש חודש שחל היום. בשונה משאר ראשי חודשים החלים בשבת, משום שנבואה זו מוכיחה את עם ישראל על מעשיהם הרעים ומזכירה את הפורענות שבאה עליהם, ויש להם שייכות לחורבן בית המקדש. גם בזה אין מנהגנו כדברי הגמרא, אלא בשבת ראש חודש אב אנחנו מפטירים שימעו דבר השם האמור בספר ירמיה פרק ב', ובשבת שלאחר מכן בערב תשעה באב אנחנו מפטירים חודשיכם ומועדיכם, דהיינו חזון ישעיהו, לפי שאנחנו נוהגים על פי הפסיקתא להפטיר בשלוש שבתות הקודמות לתשעה באב, תלתא דפורענותא, השלוש של פורענות, שהם דברי ירמיהו, שימעו דבר השם וחזון ישעיהו, ולכן הפטרת חזון ישעיהו תהיה רק בשבת האחרונה שלפני תשעה באב. עוד יש לומר בטעם שאיננו נוהגים להפטיר חזון ישעיהו בשבת ראש חודש אב, משום שרב אמר כן, וזה לשיטתו במסכת תענית בדף כ"ט עמוד ב', שהבהילות מתחילה מיד בראש חודש אב, והפטרת חזון שייכת לשבת הזאת, אבל ההלכה פוסקים, כי רבי שמעון בן גמליאל שהבהילות מתחילה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ולכן רק אז אנחנו מפטירים חזון ישעיהו. כך תוספות בדיבור המתחיל ראש חודש אב, על פי הסברו של המהרש"א. הגמרא דורשת את הפסוק האמור לעיל. מה היא אומרת הגמרא, מה כוונת הכתוב, היו עליי לתורח, הרי לא שייך תורח אצל הקדוש ברוך הוא, והיה לנביא לומר, היו עליי לסינה. מבארת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין להם לישראל שחוטין לפני, אלא שעוד מטריחים אותו על ידי ריבוי מעשיהם הרעים, לידה איזו גזירה קשה אביא עליהם שתהיה מידה כנגד מידה כנגד כל אבונותיהם, וידעו שהפורענות באה עליהם בגלל העבירות שעשו ולא במקרה. לפי דרשת הגמרא, הנביא מוכיחם על מעשה יורבעם בן נבט שבדם מליבו חג, במקום חג הסוכות, וציווה לעם לסבוח לעגלים שהעמיד בדן ובבית אל, לבל יעלו לרגל לירושלים. ועוד חטאים כמבואר במסכת סנהדרין בדף קוף ב', וזהו הכוונה של הפסוק, חודשכם ומועדיכם היינו החודש והחג שבדיתם מליבכם שנאה נפשי. וריבוי החטאים הם עלי לתורך, שהרי הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם כי אין העבירה שעשה מידה כנגד מידה, בכדי שידע שלא בא עליו הפורענות במקרה, אלא הוא מכוון מאת הקדוש ברוך הוא להנישו על עוונותיו. וכאן על ידי ריבוי החטאים שחטאו הרי מטריחים אותי לידע כיצד להנישם במידה כנגד מידה להביא על כל עבירה עונש מעין החטא, וידוע בריאות שבשביל העבירות נהנשו, כך מסבירה מהרש"א. ובאופן נוסף מפרש המהרש"א שהנביא מוכיח את ישראל על כך שאינם מקיימים שמחת יום טוב לשם שמיים. כאן נאמר אלה מועדי השם שהשמחה צריכה להיות לשם השם, ואומר להם, חודשכם ומועדיכם החודשים והמועדים שלכם הם, שהרי אתם שמחים בהם רק כדי להרבות ולמלא את אבותכם, ולכן היו עליי לתורך לידע איזה גזרה להביא עליכם. מאחר שעל אף שאתם מקיימים את מצוות שמחת יום טוב, אולם אינכם עושים זאת כראוי, וקשה הדבר, כיצד להנישכם על כך? ממשיכה הגמרא לדון בהפטרות ומבררת בתשעה באב גוף אימי מפטירינן בתשעה באב עצמו. איכן מפטירים, אמר רב מפטירים, איכה הייתה לזונה. בספר ישעיה פרק א' פסוק כ"א, לפי שהנביא מפרט שם את האבונות שגרמו לחורבן הבית. מבררת הגמרא איכן קוראים בתשעה באב מקרא מאי, איכן קוראים בתשעה באב בשחרית. משיבה הגמרא תניא שנינו בברית האחרים אומרים קוראים בפרשת הקללות הפותחת מביאים לא תשמעו לי בספר ויקרא פרק חבב העוסקת בפורענות הבאה בעקבות האבונות משום שמוזכר שם גם עניין החורבן והגלות. רבי נתן בר יוסף אומר קוראים בפרשת המרגלים בספר במדבר פרק י' פסוק י' עד אנה ינעצוני העם הזה. לפי שהמרגלים חזרו בתשעה באב ובשל הבחייה שבחו העם בלילה ההוא נגזר עליהם בחייה לדורות. כמבואר במסכת תענית בדף חפתת עמוד א', אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם ואני קובע לכם בחייה לדורות. וזו דרשה על הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. ויש אומרים שקוראים עד מתי לעדה הרעה הזאת, ספר במדבר פרק י' פסוק זך, דהיינו המשך פרשת המרגלים. אמר רביי, העידנה נהוג אלמה למקרי, כיום נוהג העולם לקרוא בתשעה באב כי תוליד בנים בספר דברים פרק ד' פסוקים חפי עד מם, לפי שבפסוקים אילו מזהיר משה רבינו את ישראל שהם יחטו, יגלו מארצם, והיינו מעין הדברים שהראו לאבותינו בתשעה באב, ומפטירים אסוף אסיפם. בספר ירמיה פרקים ח' ות' שהיא קינה על חורבן ושיממון הארץ. וסיום ההפטרה הוא, בהי לחפצתי נאום השם. והגמרא כאן עוסקת בקריאה ובהפטרה של תשעה באב ושחרית, אבל במנחה, תשעה באב שווה לשאר התעניות שלמנהגנו כיום קוראים ויחל, ומפטירים דרשו השם בהימצאו, כך אומר השפתי חכמים. אומרת הגמרא שנינו במשנה האחרונה במסכת מגילה ליל בדף למד, עמוד ב' במעמדות קוראים במעשה בראשית, מבררת הגמרא, מדוע הוקבעה קריאה זו לאנשי המעמד, מנה אני מי למיכן למדנו את הדברים הללו, כלומר, מהי השייכות של מעשה בראשית למעמדות? ובדרך כלל כשהגמרא שואלת מנה אני מי לכוונתה לברר את המקור לדין מסוים, אבל כאן אין הגמרא מברר את המקור לקריאת מעשה בראשית במעמדות, אלא את הטעם. כך מסביר השפתי חכמים את שאלת הגמרא, משיבה הגמרא אמר רבי עמי, אלמלא מעמדות, אם לא היו מעמדות, כלומר עסקי הקורבנות המחפרים על ישראל שעליהם נתקנו המעמדות, לא נתקיימו שמיים וארץ לפי שחס ושלום היו בני ישראל קלים בחטאיהם, וממילא היו שמיים וארץ העומדים רק בזכות ישראל, מתקיימים. שנאמר בספר ירמיה פרק ל"ג פסוק כ"ה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וכתיב נאמר בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ח', בברית בין הבתרים אחר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שייתן לו את ארץ ישראל, ויאמר, כך אומר אברהם, השם אלוקים במה ידע כי ירשנה, כך אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, שם חס ושלום ישראל חוטים לפניך, ואתה מענישם ועושה להם כליה כפי שחייבת את דור המבול, שאומנם נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול על העולם, אבל אולי על אומה אחת כן, או שיביא מבול של אש, ופורענות כדור הפלגה שנפוצו בכל העולם כעונש על שמרדו בך, כמתואר בספר בראשית פרק י' א', אם כך תעשה לעם ישראל על אבונותיהם, הרי גם כל העולם כולו לא יוכל להתקיים. ומדברי רש"י במסכת תענית בדף זך משמע, שהחשש מפני חורבן העולם קיים רק אילו יעשה בהם בעם ישראל כלי יחס ושלום, ולא על פורענות ופיזור. אמר לו השם לאברהם, לאו לא אעשה להם כן. אמר לפניו אברהם, ריבונו של עולם במה ידע כי ירשנה, כלומר, מה תאמר לי ללמד לבניי דבר שבזה יתכפרו אבונותיהם ולא תעשה בהם פורענויות אילו ויוכלו לרשת את הארץ? כי הרי לפי הפירוש של הפשט של הפסוק, אברהם ביקש מהשם אות וסימן על בשורת הארץ. כפי שמפרש רש"י שם בפסוק, פרשה על פי הגמרא במסכת נדרים בדף למד ב', אבל הגמרא כאן אינה רוצה לפרש, כן, משום שקשה לומר שאברהם אבינו לא האמין לדברי הקדוש ברוך הוא בהבטחת הארץ, שהרי בעניין הבטחת הזרע נזכר קודם לכן נאמר והאמין בה השם. ואם האמין על בשורת הזרע, מדוע לא יאמין גם על בשורת הארץ? על כן יש לדרוש שלא נתכוון בזה לבקש אות על ההבטחה, אלא ביקש לידע באיזה זכות ירשו הבנה והתקיימו בה. ולפי זה יש לפרש את הפסוק במעדה כי ירשנה באופן מסורס, כאילו כתוב עדה עוד איינינה במאה רשנה, באיזה זכות לא תעסק אליה בבניי ויוכלו לרשת את הארץ ולהתקיים בה. כך מסביר המהרש"א במסכת תענית בדף זך. וכדי ליישב את דברי רש"י בפירושו על התורה בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ו' שמפרש אברהם אבינו ביקש אות על ירושת הארץ ולא על בשורת הזרע, יש לומר שמאחר וכבר נעשו לו ניסים רבים לאחר שהובטחה לו ארץ ישראל, מלחמת המלכים הצלת לוט, הצלתו מהרעב והצלת אשתו מיד פרעה, התחיל לחשוש שמא כבר קיבל את שכרו ושוב לא יזכו בניו בירושת הארץ, כיוון שעכשיו בברית בין הבתרים לא הבטיחו הקדוש ברוך הוא שוב במפורש את ירושת הארץ, אלא רק בדרך אגב וסיפור הדברים אמר לו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזו לרשתה. אבל על הזרע לא היה מסופק, כי השם הבטיחו כעת במפורש ואמר לו, כי אם אשר ייצא ממעיך הוא ירשך. ולכן היה בטוח שהניסים שירו לו קודם לכן לא יגרו מההבטחה הזו, ולכן לא ביקש אות על כך, כך מסביר המזרחי. אז כאמור, לפי דרשת הגמרא כאן, אמר לפניו אברהם ריבונו של עולם במה ידע כי ירשנה, כלומר, מה תאמר לי ללמד לבני דבר שבזה יתכפרו עוונותיהם ולא תעשה בהם פורענויות אלו ויוכלו לרשת את הארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל, שכולם מרמזים לסוגי הקורבנות שעתידים ישראל להקריב בבית המקדש. כל הקורבנות בבית המקדש באו רק מאילו אמינים, שור, כסף, עז, תורים ובני יונה. ורשי במסכת בראשית מפרש על פי המדרש על כל אחד מבעלי החיים שהביא אברהם בבית בין הבתרים, שהוא מרמז לדורות על קורבן מסוים שעתידים ישראל להקריב בבית המקדש, ובכך רמז לו השם שהקורבנות הם שיחפרו על ישראל. שואל הבית הלוי, הרי ראת אברהם שמה יעשה להם כדור המבול בהכרח הייתה שמה יחטו במזיד, כי בעבור שגגות בוודאי לא יענשו כדור המבול. ואם כן, מהי תשובת הקדוש ברוך הוא שהקורבנות יחפרו באדם? הרי הקורבנות אינם באים אלא על שגגות. תרץ הבית הלוי שבוודאי דבר החוק הוא שישראל יתחילו לחטו במזיד, ורק לאחר שמתחיל האדם לחטו בשוגג נעשה אבון קל בעיניו ועלולו להיכשל במזיד. כמבואר במדרש תנחומה בספר ויקרא, שכשאדם חוטא בשוגג יש לו בעיקר לדאוג על כך שסופו לחטו במזיד, אבל כששב בתשובה על שגיגתו לא יגיע למזיד. זה מה שישיב הקדוש ברוך הוא, שהקורבנות יחפרו עליהם על השגגות ושוב לא יגיעו לזדונות. אומרת הגמרא, אמר אברהם לפניו לפני השם ריבונו של עולם, תנח, הנחת את דעתי שתהיה להם כפרה בזמן שבית המקדש קיים ויקריבו בקורבנות? אבל בזמן שאין בית המקדש קיים ולא תהיה אפשרות להקריב, מה תהיה עליהם? כיצד יתכפרו עוונותיהם? אמר לו השם לאברהם, כבר תיקנתי להם סדר פרשיות קורבנות, שכל זמן שקוראים בהם לפניי מעלה אני עליהם, כאילו מקריבים לפניי קורבן ומוכל אני על כל עוונותיהם. ונשאלת השאלה, מהיכן דרשו חכמים את המסע ומתן הזה בין אברהם אבינו ובין הקדוש ברוך הוא לגבי זמן הגלות? ויש לומר שדייקו זאת מכך שאברהם אבינו אמר במה ידע כי ירשנה ולא אמר כי תתננה לי, כלשון ההבטחה לך אתננה. והיינו כי ירשנה הוא גם מלשון גירוש וגלות, כמו כי הוריש גויים מפניך. ושאל אברהם אבינו על הזמן שיהיו ישראל מגורשים מן הארץ, באיזה זכות התקיימו באותה העת? וישיב לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה, ולא אמר לו קרב לי, כדי לרמז לו בזה שאף בקריאת הפרשיות לבד, כנאמר קחו עמכם דברים, יתכפרו עוונותיהם ויהיה להם קיום. כך מסביר המהרש"א. אם כן, לפי זה יש לדרוש את הפסוק אם לא בריתי שקראתי בברית בין הבתרים על כפרת הקורבנות, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי שלא היה נברא העולם. הואיל ומעשה בראשית קיים בזכות הקורבנות, על כן היו אנשי המעמדות קוראים במעשה בראשית. ומדרשה זו הביאו התוספות לאל בדף למד עמוד ב', דיבור המתחיל ושאר, שמח למנהגנו לקרוא בספר תורה שני במועדים בקורבנות מוספי היום, שהם במקום הקורבן שהיו מביאים בזמן שבית המקדש היה קיים. ולכן בשבת, שהקורבנות אינם באים לכפרה, אין קוראים במוספים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה האחרונה במסכת מגילה לאל בדף למד עמוד ב', בתעניות קוראים ברכות וקללות ואין מפסיקים בקללות, כלומר אין מחלקים את פרשת הקללות לשני בני אדם העולים לתורה, אלא אחד קורא את כולה והשניים הראשונים יקראו בברכות. מבררת הגמרא, מה הטעם שאין מפסיקים בקללות? מנה אני מי למכן למדנו שאין מפסיקים בקללות? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר גמתא, אמר רבי יסי בשמו של רבי יסי דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר משלי פרק ג' פסוק י' מוסר השם בני אל תימס, והמפסיק בתוכך מראה כאילו היא קשה לו ומואס בה. ריש לקיש אמר בטעם הדבר, לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות, והמפסיק באמצע הקללות או העולה ומתחיל לקרוא באמצען, הרי הוא מברך ברכת התורה ונמצא שמברך על הפורענות. שואלים האחרונים, הרי בזמן המשנה לא בירכו על התורה כל העולים כפי הנהוג היום, אלא העולה הראשון היה מברך לפני שהתחילו בקריאה, ואחרון לאחר שסיימו. כאמור לאל בדף חפה לפעמוד ב', אם כן, גם אם יפסיק העולה באמצע הקללות, לא יברכו על כך. ואין לומר שכוונת הגמרא היא משום החותם המסיים בקללות ומברך לאחריהם, שהרי ברכה זו בכל מקרה תהיה. אף אם אין מפסיקים. וכדי למנוע ברכה זו, די בכך שהחותם יקרא עוד פסוק לאחר סיום פרשת הקללות, כפי שהגמרא תבהר מיד. ומה שאין מפסיקים לא מועיל לכך, ויש לומר שגם בזמן המשנה שלא היו האמצעים מברכים, מכל מקום היו צריכים לכוון ולצאת ידי חובת הברכות על ידי הפותח והחותם. ואם עולה לתורה אדם שלא שמע את ברכת הפותח, צריך הוא לברך בעצמו לפניה. כיוון שהעולה האמצעי סומך על ברכת הראשון, אף על פי שאינו מברך, נחשב כאילו הוא מברך. וגם בזה שייך לומר את הדין, אין מברכים על הפורענות. כך אומר התז, וכן הטורי אבן. והחתם סופר מתרץ, שאף שבזמן המשנה האמצעים לא היו מברכים, הכוונה רק את התיבה עצמה, אבל ברכו את השם המבורך היו אומרים. ועל זה אמרו כאן שאין מברכים על הפורענות. מבררת הגמרא לדעת ריש לקיש כיצד שייך להימנע מלברך על הקללות. שואלת הגמרא אלא איכי עביד, כיצד יעשה בכדי שלא לברך על הפורענות? הרי אף אם אין מפסיקים זה שעולה לתורה בקריאת הקללות, צריך לברך על התורה. משיבה הגמרא תנא שנינו בברייתא, כשהוא מתחיל לקרוא בקללות, מתחיל בפסוק שלפניהם, וכשהוא מסיים אותן, מסיים בפסוק שלאחריהן. לאו דווקא פסוק אחד, אלא צריך לפתוח בשלושה פסוקים לפניהם, שהרי אין משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים כאמור לאל בדף חב ב' עמוד א'. והעולה הקודם שקרא בברכות צריך לשייר שלושה פסוקים שמהם מתחיל לקרוא העולה לקללות. כך תוספות בדיבור המתחיל מתחיל וכן הרן. וכן צריך לסיים בשלושה לאחריהם, שהרי אין מתחילים בפרשה בפחות משלושה פסוקים. וכשמסיים בפרשה שלאחר הקללות צריך לקרוא בה לפחות שלושה פסוקים. והברית הזו מובנת רק לשיטת ריש לקיש שאין מפסיקים בקללות לפי שאין מברכים על הפורענות. אבל לדברי רב חייא בר גמדא שאין מפסיקים משום מוסר השם בני אל תימס, די בכך שאינו מפסיק באמצע ואין סיבה לפתוח קודם לפורענות ולסיים לאחריהם. מגבילה הגמרא את הדין שאין מפסיקים בקללות. אמר אביי לא שנו שאין מפסיקים, אלא בקללות שבתורת כהנים, חומש ויקרא פרשת בחוקותיי. אבל בקללות שבמשנה תורה, חומש דברים פרשת כי תבוא, וחומש דברים מכונה משנה תורה על שם שבו חזרו ונשנו הרבה מצוות שנכתבו קודם לכן, כך מסביר המצודה דוד בספר יהושע פרק ח' פסוק למד ב'. אבל בקללות שבמשנה תורה בחומש דברים בפרשת כי תבוא פוסק. מבארת הגמרא מה איתם מה טעם החילוק, משום שהללו שבתורת כהנים בלשון רבים אמורות, נאמרו לעם בצורה כללית, כמה מפורש בפסוקים המובאים מיד. ומשה מפי הגבורה אמרן, משה רבינו נשא שליח לומר לישראל, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא לומר לכם. ואמר את הקללות בלשון כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו אומרם, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק חבב, אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בעלה, ונתתי פניי בכם. והיינו, מי שבידו היכולת להביא את הפורענויות האלו, ולכן יש לחשוש להן יותר. והללו, שבמשנה תורה בפרשת כי תבוא בלשון יחיד אמורות נאמרו, באופן כאילו מדבר ליחיד, ומשה מפי עצמו אמרן, לא אמרן בלשון הגבורה, אלא בלשונו, אם תעבור על מצוותיו, הוא ייפרע ממך. וכפי שנאמר שם בספר דברים פרק כוח, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, ידבק השם בך את הדבר, יקחה השם, ולכן אין לחשוש בהם כל כך. ושני חילוקים נפרדים נאמרו כאן. א', אין לחשוש לקללה שנאמרה בלשון יחיד באותה דרגה שיש לחוש לקללה שנאמרה בלשון רבים. ב', אין לחשוש לקללות שנאמרו מפי משה באותה דרגה שיש לחשוש לקללות שנאמרו מפי הגבורה. כך אומר המהרש"א ופירש טורי אבן, ששני הטעמים באים בכדי לפרש את החילוק בין הקללות שבתורת כהנים לבין הקללות שבמשנה תורה, על פי שני השיטות שנאמרו לעיל. לטעם של מוסר השם בני אל תימס, כיוון שמשה מפי עצמו אמרם, אף שברוח הקודש אמרם, אין זה בכלל מוסר השם. ולטעם שאין מברכים על הפורענות, כיוון שבלשון יחיד אמרם, לא שייך העניין הזה. ולמרות שמדין הגמרא יכולים להפסיק בקללות שבמשנה תורה, מכל מקום כבר נהגו שלא להפסיק גם בהם, כמבואר ברמב"ם הלכות תפילה פרק י"ג הלכה ז'. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, לוי ברבותיה וקרי וכמה גמגם היה קורא במרוצה ובקושי כמי לפני דרב אונה בארורי בקללות שבמשנה תורה, ולא הפסיק בהם. אמר לו רב אונה, אכן נפשך, קרא כרצונך, ואם רצונך להפסיק כיוון שאתה מתקשה בקריאתם, יכול אתה לעשות כן. שכן לא שנו את הדין הזה שאין מפסיקים בקריאה אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל בקללות שבמשנה תורה פוסק וכפי שנתבהר. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קריאת הקללות, תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בקללות שבתורת כהנים בפרשת בחוקותיי קודם עצרת קודם חג השבועות, ובקללות שבמשנה תורה בפרשת כי תבוא קודם ראש השנה. מה הייתה? מה טעם הדבר? מסבירה הגמרא, אמר רבי ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת ריש לקיש, עזרא תיקן כך כדי שקריות אילו ישמשו כסימן לכך שתכלה השנה וכלילותיה, שתסתיים השנה והכללות שהראו בה. ומנהגנו הוא לקרוא את הכללות שתי שבתות קודם עצרת וראש השנה, ומפסיקים לאחריהם בפרשה אחרת, פרשת במדבר קודם שבועות ופרשת ניצבים קודם ראש השנה, כדי לא להסמיך הכללות לעצרת או לראש השנה שהם ימי דין. יהיה פתחון פה לשטן לקטרג חס ושלום. כך תוסות בדיבור המתחיל כללות. מקשה הגמרא על דברי אביי, בישלמה מובן הדבר שבקריאת הכללות שבמשנה תורה איקה שייך כדי שתכלה שנה וכללותיה, שרי בסיום השנה, אלא בכללות שבתורת כהנים שקוראים קודם עצרת, קודם חג השבועות עטו וכי עצרת ראש השנה היא? תרץ את הגמרא, אין, כן, עצרת נמי גם כן ראש השנה היא, דתנן שנינו במסכת ראש השנה בתפתת זין עמוד א', ובה עצרת נידון העולם על פירות האילן, כך לשון המשנה שם, בארבע פרקים העולם נידון, בפסח על התבועה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו, כבני מרון ובחג נידונין על המים. אז בעצרת העולם נידון על פירות האילן, הרי שעצרת ראש השנה היא לפירות האילן ושייך לומר בה כדי שתכלה שנה וכללותיה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת תניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, משל לאדם שיש לו בית ורוצה לבנות עלייה על גביו, אם יאמרו לך זקנים סתור את הבית בכדי לבנותו מחדש בחומות אבות, ויוכל לסבול את כובד העלייה, וילדים יאמרו לך בני את העלייה על הבית הקיים, לפי שהוא חזק ביותר ואין צורך לסותרו, אז סתור כעצת הזקנים ואל תבנה מפני שסתירת זקנים בניין, שהרי רק על ידי סתירת הבית תוכל העלייה להתקיים על הבית הנבנה מחדש, ובניין נערים סתירה, שהרי אם תבנה את העלייה על הבית הקיים כעצת הילדים, יסתר ויפול אף הוא מכובד העלייה שעליו, והזקנים ודאי בקיאים יותר בכך, וסימן לדבר, המעשה שהיה ברחבם בן שלמה, בספר מלכים א' פרק י' ב', רחבם מלך אחרי אביו שלמה, וביקשו ממנו עם להקל מעליהם את עול המס, והזקנים יעצו לרחבם שאכן יקל על העם כבקשתם, והצתם הייתה נראית כסתירה כיוון שלא תגדל קופת המלוכה, אבל על פי האמת הייתה הצתם בניין, שהרי לידי כך ירצו בו העם ותתקיים מלכותו, והילדים יעצו לו להכביד את עול המסים על העם בכדי להשאיר את קופת המלוכה, אבל הצתם הייתה סתירה, כפי שהיה בסוף שמרדו בו ישראל ונחלקה מלכותו. כפי שמבואר שם בספר מלכים א' פרק י' ב' שעשרת שבטי ישראל המליכו עליהם את יורבם בן נבט. אומרת הגמרא שנינו במשנה האחרונה במסכת מגילה שתחילתה בדף למד עמוד ב' וסיומה בדף למד א' עמוד א', אז בחלק של המשנה בדף למד א' עמוד א' שנינו, בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן, מתחילים מתחילת פרשת השבוע שיקראו בשבת הבאה, ואין עולים להם מן החשבון, דהיינו שבשבת הבאה מתחילים את הקריאה פעם נוספת מתחילת פרשת השבוע. מביאה הגמרא מחלוקת הנאים בדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא המקום שמפסיקים בתורה בשבת שחרית, דהיינו בסיום הפרשה, שם קורין מתחילים לקרוא בשבת במנחה, דהיינו תחילת הפרשה הבאה. והיכן שהפסיקו בשבת במנחה, שם קורין ביום שני, ואין חוזרים לתחילת הפרשה. ומקום שהפסיקו בשני, שם קורין בחמישי. בחמישי שם קוראים לשבת הבאה בשחרית, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, במקום שמפסיקים בו בשבת שחרית, שם קוראים באותה שבת במנחה. וכן בשני ובחמישי ולשבת הבאה בשחרית, לעולם חוזרים לתחילת הפרשה וכפי ששנינו במשנתנו. מכריעה הגמרא להלכה. אמר רבי זעירא הלכה כרבי יהודה, שמקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי ולשבת הבאה. מקשה הגמרא למה העריך רבי זעירא בדבריו, ולמה יאמר רבי זעירא בקיצור, הלכה כרבי יהודה, ומדוע חזר לפרש את שיטתו? משיבה הגמרא משום דאפכי להו, משום שיש ההופכים את השיטות וגורסים בברייתא בדעת רבי מאיר, שלעולם מתחילים מתחילת הפרשה, ובדעת רבי יהודה שלעולם מתחילים מכאן שהפסיקו בקריאה הקודמת, ואם יאמר רבי זעירא רק הלכה כרבי יהודה, לא נדע כיצד גרס ומה פסק, ולכן לא יסתפק בכך, ופירש את ההלכה בפירוט. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את הדף הלפני האחרון במסכת מגילה, ערב חג סיום מסכת מגילה, דף למד א' במסכת מגילה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי הפטרת יום טוב ראשון של פסח? שאלה שנייה, מפני מה קוראים פרשת עריות ביום הכיפורים? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מהי הפטרת שבת חנוכה השנייה? שאלה רביעית, באיזה יום בשנה מפטירים? אסוף אסיפם. שאלה חמישית, מה הטעם שבמעמדות קוראים מעשה בראשית? והשאלה האחרונה על דף למד א', מפני מה קוראים הכללות קודם ראש השנה? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היום מדף למד א', הדף הלפני האחרון במסכת מגילה, בערב חג סיום מסכת מגילה, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית, קביעותא, שתי משניות בכל יום, אוחזים אנו, היום הזה בסדר זרעים מסכת ברכות, פרק ו' משניות ו' וז'. מסכת ברכות, פרק ו' משנה ו'. בהרבה מצוות שבדיבור יכול אדם לצאת ידי חובתו בשמיעה מאחר. אם כיוון בליבו לצאת, וגם המשמיע נתכוון להוציאו. דין שומע כעונה קובע, שמי ששומע דיבור של חברו נחשב הדבר כאילו הוא אמרו בעצמו. המשנה שלפנינו מלמדת אימתי יש לעשות כן בברכות שמברכים בסעודה. אומרת המשנה, היו כמה אנשים יושבים לאכול במקום אחד בלא הסיבה על מיטות. בזמן המשנה היה המנהג, שכשהיו קובעים לאכול סעודה ביחד היו מסובים על מיטות ואוכלים. כאן מדובר שלא הסבו אלא אכלו בישיבה. אז היו כמה אנשים יושבים לאכול במקום אחד בלא הסיבה על מיטות. כל אחד ואחד מברך לעצמו לפני סעודתו ואחריה, ולא יברך אחד ויוציא את כולם מידי חובתם בשמיעת ברכותיו, שכיוון שלא הסבו אינם קבועים בחבורה אחת. הדין בברכות אכילה הוא שמי שאוכל ביחידות חייב לברך דווקא בעצמו ולא יצא חובתו בשומע כעונה. אף על פי שבשאר סוגי ברכות ובעוד מצוות שבדיבור יכול כל אדם לצאת ידי חובתו בשמיע מחברו, בברכת הנהנין אמרו חכמים שמאחר והברכות הן הודעה על הנאה, ראוי שמי שנהנה יברכן במו פיו. ודין זה אמור בין לגבי הברכה שלפני הסעודה ובין לגבי ברכת המזון שאחריה. אומרת המשנה, הסבו לאכול ביחד, אחד מברך לכולן. יברך אחד מהם לפני הסעודה ואחריה, ויוציא את כולם מדי חובתם בשמיעת ברכותיו, שכיוון שהסבו יחד, נקבעו בחבורה אחת. והמשנה מלמדת שיש לבני החבורה לצאת ידי חובת ברכתם דווקא באופן שאחד מברך והשאר ישמעו, כי יש שידור במצווה שרבים משתתפים יחד בעשייתה, שנאמר בספר משלי, ברוב עם הדרת מלך. לעניין ברכת המוציא שלפני הסעודה, נאמר דין אחד מברך לכולן אפילו בשניים האוכלים יחד. אולם לגבי ברכת המזון שאחרי הסעודה, אין הדין אמור אלא לגבי שלושה אנשים או יותר. הטעם להבדל הוא שבברכה שלאחר הסעודה כבר התחילו האוכלים להתפרד זה מזה, ועל כן אינם מצטרפים זה עם זה להיחשב כגוף אחד, אלא על ידי ברכה באופן של זימון, שמזמנים זה את זה לברך יחד. ובמשנתנו מדובר שכמה אנשים נזדמנו למקום אחד, ונמצאו אוכלים ביחד, שאז יש אכן צורך שיסבו כדי שיחשבו כקבועים בחבורה אחת. אולם, אם ייתנו דעתם מראש להיוועד לאכול ביחד, כגון שאמרו נלך לאכול במקום פלוני, נחשבת אכילתם בקביעות יחד גם בלא הסיבה, ואחד מברך לכולם. ממשיכה המשנה ואומרת, אם בא להם לאנשים המסובים יחד בסעודה יין בתוך המזון בזמן אכילת הסעודה ממש, ומפני חשיבותו של היין הוא טעון ברכה אפילו כששותים אותו בתוך הסעודה ממש, ונכון ששותה יין לפני המזון פתר בברכתו גם את היין שבתוך המזון, אבל כאן במשנה מדובר שלא שתו יין לפני המזון. אז אם בא להם לאנשים המסובים יחד בסעודה יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו על היין, שאף על פי שהם חבורה אחת, כיוון שתרודים באכילתם לא ייתנו לב לשמוע ולכוון לצאת בשמיעת הברכה. והגמרא במסכת ברכות מבארת שטעם הדבר הוא הועיל ואין בית הבליעה פנוי, כלומר, כיוון שכולם תרודים בפעולות האכילה, יש לחשוש שלא יכוונו ליבם אל המברך ולא יצא ידי חובתם בברכתו. אחרים מפרשים בכוונת הגמרא שכיוון שכולם עסוקים בבליעת האוכל, יש לחשוש שכשיענו אמן על הברכה יקדים כנה לבשת ויגרום חס ושלום לחנק. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם בא להם יין לאחר המזון, לאחר שסיימו את עיקר הסעודה, אחד מברך על היין לכולם, ומוציאם ידי חובתם בברכתו, מאחר שכבר כולם אינם טרודים באכילה. והוא, מי שברך ברכת המזון להוציא את כל המסובים ידי חובתם, אומר גם את ברכת בורא עצי בשמים על המוגמר, עצי בוסם ששמים על גחלים במחתה, שכיוון שהתחיל לברך לכולם בברכות שלאחר הסעודה, יש לכבדו לברך עבורם גם את הברכה הזו. ואפילו יש בין הנמצאים אדם חשוב יותר מכל מקום, כבוד זה של להוציא את הרבים בברכה, יש ליתן למי שכבר התחיל בכך בברכה אחרת. אף על פי שאין מביאים את המוגמר אלא לאחר הסעודה, כלומר לאחר ברכת המזון ואינו מצורכי הסעודה, מכל מקום, כיוון שהתחיל בברכות של אחר האכילה, יש לו לגומרן. מסכת ברכות פרק ו' משנה ז'. במשנה ה' להי למדנו שהברכה על פת פותרת מברכה את שאר המאכלים באותה סעודה, משום שהפת היא העיקר ושאר המאכלים תפעילים לה. משנה זאת דנה עוד בדין שברכה על העיקר פותרת את התפל. אומרת המשנה, הביאו לפניו מליח, מאכל מלוח כגון דגים מלוחים לאוכלו בתחילה, והביאו פת אמו עם המליח שיוכלנה מיד אחריו, משום מליחותו היתירה של הדג אי אפשר לאוכלו בלא פת, מברך על המליח את הברכה הראויה לו ופותר בה גם את הפת, שהפת תפילה לו, הפת נחשבת כדבר תפל למליח שתכלית אכילה זו המליח, שאינו אוכל את הפת אלא מחמת המליח. מסיים את המשנה ואומרת, זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, בכל אופן שהמאכל האחד הוא עיקרי ומאכל אחר הנאכל אם הוא תפל לו, מברך על העיקר את ברכתו הראויה ופותר בה גם את התפילה. בדרך כלל כאשר המשנה מלמד את דין בדוגמה מסוימת ומוסיפה לקבוע את הדבר בלשון זה הכלל, כוונתה לרמוז שהדין אמור אף באופן שונה ומחודש יותר מזה שבדוגמה מפורטת. במשנתנו יש לבאר שהמילים זה הכלל באות להוסיף וללמד שברכת העיקר פותרת את התפל לא רק כאשר המין התפל כלול במשמעות ברכת העיקר, כמו בדוגמה שבמשנה שברכת שהכל הנאמרת על המליח כוללת במשמעותה גם לחם, אלא אף כאשר אין ברכת העיקר כוללת את מין התפל, כגון כשברכת העיקר היא בורא פרי העץ, והטפל הוא בורא פרי האדמה. גם בזה הדין הוא שמברך על העיקר ופותר בברכתו גם את הטפל. זוהי המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י' בשבט, תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף ל"א במסכת מגילה, הדף הלפני האחרון במסכת מגילה, ערב חג סיום מסכת מגילה ל"ב דפיה, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר ביום חגינו, יום חמישי, י"א בשבט תשפ"ב, ונחגוג בשמחת התורה את סיום מסכת מגילה ל"ב דפיה. נלמד את דף ל"ב במסכת מגילה, דף החותמת המסכת, שאורכו עמוד אחד, ונגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו את מסכת מגילה ל"ב דפיה, המסכת העשירית מתחילת סדר מועד, הסדר השני שבשישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו ערב חג שמח ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. אלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.